עכשיו, 17:00, עם יריב אופנהיימר ועורך הדין דוד פורר.
ושבנו אליכם.
כן, יש לנו תוכנית עמוסה ומעניינת, אחלה מרואיינים, אל תלכו לשום מקום, וטורי יהיה איתנו, ומירב בן ארי, חברת הכנסת יהיה איתנו, חבר הכנסת וטורי. ואבי שקד אם נספיק, ליינאפ ממש...
אחד מארבעת הפיינליסטים במרוץ לרשות מפלגת העבודה, אבי שקד. כן,
כן, שאתה אומר פיינליסטים, אתה יודע, זה להירשם למועמדות, כן? זה לא שהם
לא יודע,
עברו איזה...
לא יודע, מפלגת העבודה זה לא, הקימו את המדינה, זה מפלגה רצינית,
אני מאוד
מחבר איתה.
אני יכול לבדוק אם עוד אפשר, אל תהיה, הוא יכול שעוד אפשר להגיש.
ונמצא איתנו לקו דוקטור אמיר בוחבוט, כתב הצבאי של וואלה, ערב טוב, דוקטור בוחבוט.
ערב טוב לך, ליריב ולמאזינים.
אהלן. צהל מפרסם היום כי ראש הממשלה נתניהו קיבל 4 מכתבי התראה שונים מאגף המודיעין של צהל בחודשים בין מרץ ליולי 2023, בהם מוזר מחלשות ההרתעה הישראלית בעקבות הפגיעה בלכידות החברתית הישראלית, רפורמה המשפטית, ההפיכה המשטרית.
למה הכוונה שם בלכידות החברתית? זה... יש כאלה שאומרים שזה רפורמה, ויש כאלה שאומרים שזה אי התנדבות ופגיעה בכוחו של צהל בגלל כוחות המחאה. אתה יש לך אינפוט בנושא הזה, דוקטור בוחבוט?
אני לא נופל לתוך המלכודת הזו, אני אסביר לך גם למה. כי בסוף, מי ששחרר את המכתבים האלה, שדרך אגב ראש הממשלה מגיב על זה, ואומר בצורה ברורה מה קיבל, מה לא קיבל, אני שואל שאלה פשוטה, הפוך. אם אגף המודיעין, אם חטיבת המחקר התריעה על חלשות ועל כך שהאויבים שלנו מזהים נקודת תורפה בחברה הישראלית שמשליחה על הצבא, ועל יכולת שלהם אולי לתקוף את העורף הישראלי, אז הפוך. תיקח כל רישוש, תיקח כל סימן, והיו סימנים מעידים, כולנו כבר יודעים, ותכפיל אותם בריבוע, בחמש, אוקיי? כדי... לצמצם אפשרות של התממשות האיום.
תראה, דוקטור בוחבוט, אני חושב שאין מחלוקת שהשביעי לאוקטובר בסוף היה הפתעה לצבא הישראלי ולמודיעין הישראלי. כלומר, היו מחשבות שאולי התקפו אותנו, אבל לא היה מידע קונקרטי ברור שהולכת להיות התקפה ביום הזה, במקום הזה, בהיקפים האלו. זה אין בכלל ספק. השאלה האם לצד הקשל המודיעיני הטקטי, לא היה פה גם קשל אסטרטגי, שבו הדרג המדיני החליש את ישראל ועודד את חמאס לצאת להתקפה הזאת.
לי אין ספק שכשסינואר ישב וניתח את החברה הישראלית, את צהל, את התקופה, ברור שהוא לקח את זה בחשבון. לא צריך להיות מומחי צבא כדי להבין את זה. אבל למה אנחנו נופלים למלכודת הזו שהם התריעו? אני לא נותן לאמן שום הנחה.
כי גם מה ההתראה? הרי מה אמרו שיש פגיעה בלכידות החברתית הישראלית? תודה רבה, זה כל מי שהיה פה בחודש יולי, שנה שעברה, ידע שיש פגיעה בלכידות החברתית בישראל.
כן, עכשיו אם אני אתחיל להקריא לך את התגובה של ראש הממשלה, אז תגיד לי, אתה מצדד בראש הממשלה. לא מצדד באף אחד, אני מצדד באמת. בסוף, בשורה התחתונה, מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף אבי רוזנפלד, התעורר ב6:30 בבוקר למלחמה, מקצה לקצה, מהגדולות שידע צהל מאז 48, ללא התראה למלחמה. קיבל התראה לאפשרות של מתווה או שתיים של פיגוע על הגדר, אולי, ואפילו לא אמרו לו איפה. בסדר? זה לא התראה למלחמה. הוא לא קיבל התראה למלחמה, ולפחות מהתחקירים אני מבין שאלפים חצו את קו הגדר בעשרות מוקדים.
אז כן, אני חלק על קביים ו...
אז אני מציע שמה נתנס בתוך עצמו.
סליחה? חלק גם על קביים כזה כבדי תנועה וכל מיני בצורה לא...
ולביות וקפקפים וכו'. אז אני מציע שהמן יתכנס בתוך עצמו, יתבונן לעצמו ופחות יתעסק עכשיו במסמכים.
מה ההסבר שלך למועד? למה זה פורסם היום, המכתב הזה? הפנייה היא מאוד ישנה. הפנייה לקבל את... הייתה פנייה לצהל לקבל בשאלה האם היו התראות שנמסרו מצהל לראש הממשלה. למה זה יצא דווקא היום להערכתך?
זה הערכה, כן?
ברור, פרשנות.
כמו שאתמול שאלתי את עצמי, למה רק אתמול פרסמו את הסרטון?
כן, צריך להזכיר שעמותת הצלחה, הם הביאו לפרסום הזה, זה לא פרסום יזום של צה"ל.
זה שאני אומר, אבל מתי עמותת הצלחה פנתה? באוקטובר, לפני, או לא יודע, לפני כמה חודשים.
אתה עורך דין, אתה יודע שההליכים לוקחים זמן.
כן, אבל האם זה סתם במקרה, או מה, בוא נשמע את הפרשנות של דוקטור אמיר בוחבוט.
זה רק הערכה, תראה, בסוף אנחנו הולכים והזמן התארך לו, אנחנו אוטוטו...
כן, כן, בוא גש לעניין, למה זה פורסם היום להערכתך?
אני עונה לך, שנייה, יקירי, אני עונה לך. אנחנו ב-230 ימי לחימה, מאז השבעה באוקטובר, התחקירים לצאת הדבר הזה מתגברים, יש חילופי האשמות בצמרת הצבא ובתוך המערכת הביטחונית, על מי אחראי ומה מידת האחריות שלו, ומן הסתם שלוקחים את המסור וחותכים בגזע, עפים שבבים, ולהערכתי, עוד פעם להערכתי, זה חלק מהשבבים.
מה, אתה מדבר במאורפל, מה זה גזע השבבים? מה הסיבה? אתה מדבר ברור.
יש תחקירים, שנייה, בסוף יש תחקירים, ויש פה ריב על הנרטיב, מה לא ברור, מי אחראי וכמה הוא אחראי.
אבל זה מכתבים שלא מסירים אחריות מהצבא בכל מקרה, כי כמו שאתה אומר, אם הצבא חשב שיש בעיה, למה הוא לא נערך?
תראו, אבל בסוף גם יש עובדות, עמותת הצלחה רצתה לדעת העובדות, יש לך פה מכתבים שבאמת יצאו, הם רלוונטיים לסיפור.
כן, למה זה באמת מפרסמים את זה? איך זה תורם לנו כמדינה?
אתה לא רוצה לדעת מה היה? יריב,
אתה הופתעת
מהפרסומים האלה של המכתבים? לא, אני אגיד לך גם למה. כי היו כותרות השכם והערב, אנחנו דיברנו על זה אפילו בתוכניות שלך, על כך שהסוגיה הזו מסרקת את, מפוררת את התשובות.
תראה, אני זוכר שני דברים. אחד, את אייזנקוט ואת לפיד אומרים שהקטסטרופה על דלתנו, ושיש איום. הם לא ידעו להגיד איזה איום, אבל הם ידעו להעריך שיהיה איום. אתה יודע, אתה יכול להעריך שתהיה הפתעה, אתה לא יכול לדעת מה תהיה הפתעה, אחרת היא איננה הפתעה. כי לא ידעו ספציפית מה ההפתעה, אבל ידעו שהמוטיבציה להפתיע אותנו עולה. והדבר השני שאני זוכר זה את נתניהו בפטריוטים.
רגע, שנייה. דיבור על חיזבאללה ועל הצפון, אני זוכר את הכותרות, אומרים האיום הוא בצפון. הדבר השני,
אני זוכר בפטריוטים את ינון מגל, שואל את נתניהו, אומרים שהולכת להיות מלחמה, ונתניהו מניף את היד וממסמס את העניין ואומר שלא.
איפה אתה רואה פה התראה על מלחמה במכתבים האלה? אין שום התראה על מלחמה.
יש התראה שהמוטיבציה להפתיע את ישראל ולאתגר אותה עולה, וזה הוכח כנכון לצערנו.
בוא רק נגיד גם את ה...
בתגובה של ראש הממשלה כתוב בהתייחסות השנייה, זה לפי ראש הממשלה, בהתייחסות השנייה, ב-31-5-23, הפומלץ שעל ישראל מצטרף לטרנד הדה-אסקלציה האזורי, ולקחת צעד קדימה בהסדרה מול הרצועה והריבון החמאסי. אני אומר לך באחריות מהפרספקטיבה שלי, אני לא שמעתי אף גורם בתוך צהל שאומר שבואו נתכנס ונערך להתקפה על רצועת עזה,
אני מסכים איתך,
זאת אמירה מאוד חד משמעית.
ואפילו אני השתכנעתי שיותר פועלים מפרנסים יותר אנשים ויכול מאוד להיות שתהיה רגיעה.
אני לא חושב שיש מחלוקת של שתי עובדות שאף אחד לא...
לכן זה בטל ב-60 העיסוק במכתבים האלה.
אני לא בטוח שזה בטל. אני חושב שברור לחלוטין שהייתה הפתעה, שלא ציפו שזה יגיע. אתה יודע, לצערנו רואים את התמונות ומבינים שזה היה ברור שהייתה הפתעה, אבל אני חושב שדווקא האלמנט על זה, של מה עודד את החמאס לרצות להפתיע, על זה יש ויכוח. ועובדה שהצבא לוקח על עצמו אחריות, והדרג המדיני שהוביל את ההפיכה המשטרית מסרב לקחת את האחריות על העניין הזה.
אני מקווה שזה הרכיב ושיקול קבלת ההחלטות. אני רואה שמתעלמים מהעובדה שבמקום להתכנס בתוך עצמנו ולעסוק במניות בבורסה, אנחנו מתעסקים ב...
אתה שמעת את נתניהו אומר, חברים, ייתכן וטעיתי והחלשתי את ישראל בהפיכה המשטרית ולא הייתי צריך לעשות את זה? הוא לא אומר את זה. לכן זה בהחלט רלוונטי וצריך להציב את הדברים כפי שהם היו.
זה תחומי.
כן, אבל...
בוא נגיד את תגובת... לשכת ראש הממשלה בתגובה לפרסום הזה, זו תגובה ארוכה, נקריא רק את הפסקה הראשונה, הטענה שראש הממשלה קיבל כביכול מחטיבת המחקר באמן התראות על התקפה האפשרית מעזה, היא הפוכה מן האמת, לא רק שאין באף אחד מן המסמכים התראה כלשהי על כוונות של חמאס לתקוף את ישראל מעזה, אלא שניתנה בין הערכה הפוכה לחלוטין, וככה זה ממשיך עוד הלאה. בעיניי, כל הדבר הזה שאנחנו בזמן מלחמה עוסקים בהקטטה הזאת בין לשכת ראש...
בדיוק, עוד נקודה אחת, יריב, הרי לפני החגים היו ערכות מצב, ראש שבק, ראש אמן, ראש מוסד, רמטכ"ל, ראש חטיבת המחקר, שהוא מעריך לאומי ופועל באופן עצמאי, אף אחד מהם לא דיבר ולו כהוא זה על האפשרות. ארון חליבה הגיע...
דוקטור בוחבוט, אין על זה מחלוקת, אין על זה מחלוקת, ולכן חליבה כבר הודיע שהוא זה, ולכן גם הרמטכ"ל להערכתי יעזוב ולקח אחריות. יש מחלוקת על השאלה באסטרטגית, האם מדינת ישראל יצרה תנאים טובים על מנת שיפתיעו אותה. אבל אני מניח שהדיון הזה...
אולי זה לא רעיון טוב לקרוא לאי התנדבות לשירות במילואים באופן שמחליש את צה"ל ביכולת ההגנה שלו.
אולי זה לא רעיון טוב לעשות הפיכה משטרית כשאין לך...
לא הייתה בחודש יולי שום הפיכה משטרית.
נראה לי שאנחנו נמשיך את הדיון הזה לא מעט. דוקטור בוחבוט, תודה רבה, סוף שבוע נעים ושקט, כמה שאפשר.
תודה.
ונמצא איתנו לקו חבר הכנסת ניסים ואטורי, שלום לך ניסים.
שלום.
היי, שלום לכם.
התראיינת בערוץ הכנסת לא מזמן, וטענת שאתה בעצמך חסמת מסעיות סיוע הומניטרי. אני רוצה לשאול אותך אם אתה מתכוון להמשיך במדיניות הזאת ולחסום מסעיות סיוע הומניטרי. לדעתך הממשלה צריכה לאפשר הכנסה של מסעיות לעזה, או שהיא צריכה לסגור את הגבולות?
אני חושב שצריכה לסגור, כי אתם רוצים להיות עקשנים ולהראות גם לעמיתים שלנו בעולם, שאנחנו מאוד נחושים לנצח את הטרור, וזה לא מתבטא בזה שאנחנו מכניסים מסעיות אספקה, כן, הומניטרי.
ומה יקרה אם יוציאו צווי מעצר בינלאומיים נגד מי שמקבל החלטה כזאת לסגור לחלוטין את עזה לאוכל ולמים ולכל מה שצריך?
כן, היינו עושים את זה מההתחלה, כבר היינו מנצחים ונגמר הסיפור. לא צריך למשוך את הדברים יותר מדי. ניצחונות צריכים לעבור קצת יותר מהר, ואז לא יהיה זמן לדוש ולבחוש בכל העניין הזה של כל העולם נגדנו, ובסוף אנחנו האשמים הגדולים.
אז לדעתך נתניהו, מה, הוא היה יותר מדי שמאלני, הוא אפשר לי יותר מדי סיוע הומניטר להיכנס, הוא היה צריך לחסום ולתת לתושבי עזה לרעוב למוות?
אני לא אמרתי את זה, זה אתה אומר, זה התורות שאתה רוצה להוציא אולי. אבל אני אומר דבר אחד, אני לא אומר לא נתניהו לא שמאלני, אין פה שיח שלא שמאלני ולא ימני. כשאנחנו מלחמה מול אויבינו, כולנו מאוחדים. לפחות בפעם הזאת, אתה יודע, תמיד אמרתי שאנחנו נהיה מסוכסכים לנגיע לסיפורים כאלה.
השאלה אם צריך להרעיב לדעתך.
בדיוק הוא הגיע לנקודה מעניינת, תמשיך רגע, חבר הכנסת ודורי, התחלת לומר, תמיד אמרת שכשאנחנו מסוכסכים, אז אנחנו...
אמרתי זה גם לפני, גם שהיה את הסיפור של הרפורמה, תמיד אמרתי, כשעם ישראל מסוכסך בתוכנו, זה ידוע בכל ההיסטוריה, עוד מתקופת התנך, עוד לפני 3,000 שנה, כשעם ישראל לא יודע לחיות ביחד, זה לא כמו אבא שנותן כפה בטוסיק ואומר תתיישרו, אלא פה זה ממש, הקדוש ברוך הוא מראה לנו שאנחנו רבים בינינו, זה האסונות שנופלים עלינו. אני חושב שכדאי, אני יודע שהרעיון הזה מחפש כותרת אולי יריב, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אנחנו עם ישראל צריכים להיות מאוחדים, מאוחדים כולנו בלב ובנפש. יצאתי עכשיו מהמשפחתה של עמית בוסקילה, ואתה מבין איך העם רואה את זה מהצד השני.
תראה, אני קצת קשה לי לשמוע על אחדות כשאתה מאפשר למשה מירון שמחזיק את השלט, השמאלנים בוגדים, להיכנס לכנסת והורח הכבוד שלך כל פעם. רק הערה קטנה.
זה היה רק הערת ביניים. שנייה, רגע, חבר הכנסת ואטורי. שנייה, אני תכף ניתן לך.
תראה, אני קורא שלום מלכים, וזה מה שאומר יריב אופנהיימר, זה מה שאני יכול להגיד.
חכה רגע.
אתה חי על סינה.
אתה מכניס את שמאלנים בוגדים,
נזוב את זה עכשיו.
אני לא השארתי לאף אחד, אתה יודע מה? לא השארתי לאף אחד, זה סתם בולשיט.
תן לנו, חבר הכנסת ואטורי, תמשיך בדברים שאמרת קודם, תן לנו מסר מאחד וחיובי לעם ישראל.
אני חושב שצריך להפסיק לחפש את הסינה הזאת, את מה שמפריד, חפש את מה שמאחד בינינו. זה מה שיריב, מה שאתה אומר עכשיו, זה לא נכון. תדבר איתי אחרי השידור, אני אסביר לך.
לא, תסביר לו עכשיו, מה זה לא...
אתה רוצה עכשיו?
בטח. לא, רגע,
אני... אין אישור לאף אחד, אני לא אישרתי, כי כל פעם סתם משמיצים, אני יודע שיש חבר כנסת נאור שירי כל פעם מפיץ את זה, וזה סתם שקרים, תמיד...
אז משה מירון לא הולך להיכנס בזכותך להיות אורח במשכן. כבר יש לנו כותרת.
אני לא נתתי אישור למשה מירון, אני חושב חצי שנה.
חבר הכנסת ואטורי, אני רוצה לשאול אותך שאלה דווקא מדינית. אני רוצה לשאול אותך שאלה מדינית ורצינית. מחר אמור תתפרסם ההחלטה של בית הדין הבינלאומי בנושא המלחמה ברפיח, ויש סיכוי מסוים שיוציאו צו לישראל לעצור את הפעולה ברפיח, בעצם לעצור את המלחמה. האם לדעתך מדינת ישראל, ראש הממשלה, צריך לציית לצו הזה?
איזה צו אמור לצאת?
לא הולך לצאת צו, צריך ללכת למועצת הביטחון, יריב.
אני שואל, האם מחר בית המשפט הבינלאומי?
להושיט את הידיים ולהגיד
למה... אני שואל אותך לדעתך, האם לדעתך אנחנו צריכים לציית לצו או להפר אותו?
אנחנו צריכים לדעת, לפעול, כעם לבדד ישכון, ואנחנו צריכים להבין דבר אחד, אם אנחנו לא נהיה אחד עם השני, נהיה תלויים אחד
לשני. אתה לא עונה לי, חבר הכנסת ואטורי.
אני עונה לך, הנה מגיעה תשובה, רגע, גם חלק מהתשובה, אני מחליט לענות ככה. חכם, לא חכם, זה מה שאני מחליט לענות. ואני לוקח את האחריות על עצמי גם כן, מול הבוחרים שלי, ובכלל כל עם ישראל. אנחנו צריכים להבין, היום היה לנו דיון גם כן בוועדת חוקה על הנושא של האמנה הבינלאומית בנושא בריאות. אמרתי להם, תפסיקו לשלוט את עצמכם, אנחנו מדברים על הפגיעה, על מגפות בסוריה, אבל ג'נוסייד מואשמת. לא משנה מה יקרה, אנחנו צריכים לעמוד איתן שלנו ולא לחשוש, כי בסופו של דבר תמיד עם ישראל אשם, תמיד אנחנו אשמים. תמיד אנחנו הפושעים הגדולים של העולם.
מישהו אולי אחר אומר שאנחנו אשמים, אל תתנדב להגיד שאנחנו אשמים.
בדיוק, סליחה, כן. נכון, תודה על הדיוק. ונכן, תמיד אנחנו נהיה עבורם, האנשים, התמין הרעים בסיפור, גם כשרוצחים את ילדינו, גם כשרוצחים 1,400 אזרחים תמימים, תינוקות תמימים, שרפו אותם למוות באותם בחיים. אלה הפושעים הגדולים, ואותנו בסוף מאשימים. אז מה עושים אתם לחשוב? לא צריכים להצדיק את העולם ולספר כמה נתניהו לא בסדר, יריב.
אני האמת שיצאתי מעודד ממך שאתה לא נתת לי תשובה ישירה לשאלה, כי אולי אתה גם חושב שצריך לנהוג פה בחוכמה. אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי החטופים והחטופות. בוודאי ראית את הסרטון המזעזע של חטיפת התצפיתניות שלנו. האם אתה היום תתמוך בעסקה שאומרת לשחרר את החטופים, ולסיים את המלחמה?
כן, לסיים את המלחמה זה לא אמיתי קודם כל, כן? לשחרר את החטופים קודם כל, כי המלחמה לא תתפסק לעולמים. זה ברור שגם אם מי עכשיו הפסקת אש, ולא משנה מי ערב על כך, לא תהיה הפסקת אש. להחזיר את החטופים הביתה ולהמשיך להילחם. זה מה שצריך להיות וזה מה שיהיה.
אבל אנחנו יודעים שהחזרת החטופים כנראה היא אפשרית רק באמצעות עסקה. לכן אני שואל אותך אם אתה תתמוך בעסקה כזאת, האם אתה קורא לראש הממשלה לבצע עסקה כזאת.
בעקבות השיחה שלי כרגע עם המשפחה של עמית, ואני מבין את הדברים, ואני אומר לך שלפעמים יש כל מיני סיפורים של גוני הטרור, הם לא יודעים בכלל איפה רוב החטופים נמצאים, וצריך להבין דבר אחד, נצח ישראל חשוב מהכל, נצח ישראל ואחדות בין אחים, כי בסופו של דבר אנחנו לא יודעים מה האויב מחזיק, והוא משחק לנו בעצבים, ראינו צילומים של חטופים שצולמות בזמן שהם נחטפו בהתחלה, אתה רואה ילדים שהם כבר נמצאים בבית שלהם ועדיין יש להם, והסרטונים צולמות לפני כן. ואתה רואה גם כן כאלה שצולמו ובכלל הם כבר לא בין החיים. ואנחנו רואים את הדברים האלה ואני לא חושב שנכון ליפול על ארבע בפני ארגון טרור, כלשהו, לא משנה איפה, בדרום, בצפון.
אז איך נחזיר את החטופים והחטופות? איך נחזיר אותם?
תשמע, זאת משימה עליונה של ישראל להחזיר את החטופים והחטופות. זה חלק מהניצחון שלנו. וזה יבוא בעקבות הלחץ צבאי, גם אם עכשיו נחליף. אני לא אומר עכשיו מה קדימה, גם עכשיו...
אני רואה לחץ צבאי כבר חודשים, אני לא רואה את החטופים בבית, להפך אני רואה את מספרם רק הולך ופוחד.
תראה, יריב, זה ברור שאתה תראה שחור.
אני רואה את המציאות, איזה אופי, זה עניין אישי, אני לא רואה את החטופים בבית, אני רק שומע על עוד חטופים שנרצחים בשבי.
יריב, אתה מתעלם מהעובדה ש110 חטופים חזרו הביתה, זאת עובדה.
בעסקה הראשונה. אבל מאז אנחנו לא רואים אותם חוזרים הביתה, אנחנו רק שומעים על גופות שמחזירים.
כי הייתה עצירה מכל מיני סיבות.
ולכן אני שואל אותך, האם אתה בעד היום, האם אתה קורא לנתניהו ללכת לעסקה חדשה, גם במחיר סיום המלחמה?
סיום המלחמה לא יהיה. אתה מבין, כל מה שאני אגיד כרגע, כל מה שאני אגיד כרגע זה יחשים
את ה... אז החטופה, אז
יהיה לנו עשרות הנקודה ברורה.
כל מה שאני אעשות כרגע, תדעך, וכל השיחות האלה וכל ההפגנות ששורפים צמיגים בכבישים, מונעת מאיתנו להחזיר את החטופים במהרה, ואני מקווה שזה יקרה מהר.
אנחנו צריכים לסיים, חבר כנסת וטורי, משפט אחרון, משהו, מסר לחיילים שלנו.
החיילים שלנו צריכים להבין, והם מבינים דבר אחד, כל עם ישראל מאחוריהם. אנחנו לא משנה מה הוויכוחים שקורים פה כרגע, אנחנו רוצים ללמוד דבר אחד מכל מה שקרה לנו בחצי שנה, בשבעה חודשים האחרונים. אחדות בעם ישראל, כולנו מאחוריכם, מנצחים, אחרי זה מתווכחים.
יופי, תודה רבה חבר הכנסת ניסים
ואטורי. לשמוע את ואטורי מדבר על אחדות, זה כמו שתשמע אותי מדבר על כשרות. זה פחות או יותר אותו...
במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים עומדים, ואתה
יש לו עוד מרחק לוואטורי לעשות עם התשובה שלו.
לא, אני התכוונתי עליך, ואתה תתחיל בכשרות ותעבור לתפילות, ותניח תפילין, ובעזרת השם תלך ותתחזק.
זה רק סימני
שאלה. תודה רבה חבר הכנסת ניסים ואטורי, ונמצאת איתנו, תודה רבה חבר הכנסת ואטורי.
איתנו
מרב בן ארי.
מיש עתיד, שלום מרב.
מרכזת האופוזיציה ויושב ראש סיעת יש עתיד. ערב טוב.
מרב, אני חייב לשאול אותך, עשה עליכם סיבוב נתניהו?
נתניהו לא עשה עלינו סיבוב.
רגע, אני רק אסביר, אני אסביר במילה. חתנתם על מכתב שהוא ניסח, לא שאתם ניסחתם, של התנגדות לבית המשפט לצווי מעצר שאולי יוצאו, וכמה שעות אחרי זה הוא כבר ב-CNN, באנגלית מצוחצחת, אומר שרוב הציבור תומך בו, הנה 106 חברי כנסת תומכים במדיניות שלו. עשה לכם סיבוב.
קודם כל גם ראיתי את מה שכתבת, ובואו תן לי להבהיר את זה. סיעת יש עתיד התנגדה באופן גלוי וברור למתן הצווים על נתניהו וגלנט, שהמשמעות אגב זה שהבאים בתור זה קציני צה"ל. עכשיו, אם אתה אדם ציוני, פטריוט, אוהב את המדינה הזאת, בוודאי שאתה צריך להתנגד למתן הצווים.
עד כאן אני איתך.
לא, רגע, רגע, שנייה.
השיבה לך כהוגן, יריב. השיבה לך כהוגן.
אבל אני לא חותם
על... מעולה,
אבל אני לא חותם על ניירות של נתניהו.
זאת עמדה ציונית הולמת וראויה. כל עם ישראל ניצב כנגד הצווים האלה של בית הדין בהאג. פורר,
אני אפתיע את שניכם.
זה שרק 106 חברי כנסת חתמו, פורר, ולא 120
רגע,
חתמו.
רגע, שנייה, תן לנו, אני איתך מרב.
אז בוא ניתן
מרב,
לה להמשיך.
אבל אני לא הייתי חותם על מכתב היה... נאמנות לנתניהו,
כן,
לא הייתי נופל בפח
בעבודה,
הזה.
אתם לא עוברים את אחוז החסימה.
רגע, אז שאני לא שמעתי, כי שתכף עסקתי במוביל, רק רציתי לציין את המשפט.
חיזקנו את ידייך בעמידה, באמירה שכל אדם ציוני ניצב מאחורי הנהגת המדינה במצב כזה.
אנחנו, אגב, גם לפיד אמר את זה במליאה, משרת הנאום שלו, וגם אם קראתם את המכתב, אגב, סתם שתדעו, המילה נתניהו גם לא מוזכרת, מילא, תקראו את המכתב, המכתב מדבר על תמיכה בחיילי צה"ל, וכן, ובצבא, ואמרתם לבטורי בסוף, מה המסר שלך? המסר בקטע הזה, זה הדבר היחיד שאני מתחברת בדברים שלו, שכל עם ישראל מאוחד מאחורי הצבא. ואני רוצה להגיד לכם שאני מבקרת כל יום את המשפחות שכולות, ואני לא אומרת להם רק תנחומיי, אני גם אומרת להם תודה. וכשמגיע מכתב כזה, שהבא בתור זה קצין שינחת בלונדון, אז מה נראה לך שיש עתיד לא תעמוד כחומה בצורה ותגן
על חיים? מרב, הבעיה שלי לא עם העמדה שלך.
מה דעתך?
הבעיה שלי שנפלתם בפח.
רגע, רגע, מה דעתך?
רגע, שנייה, דרור.
זה דרור. מה דעתך על חברי הכנסת שלא חתמו על המכתב?
תראה, אני מרחת לשיקולים, אבל כן ראיתי שנגיד איתן קבל, שאני מאוד אוהבת אותו, אמר שהוא מתנער מזה. ראיתי מכתב שיצא...
מתנער מי החתימה?
מי החתימה, נכון, טוב שדייקת. ראיתי חכים לשעבר, מנכלים. תשמעו, זה עניין של ציונות ופטריוטיות.
מרב,
אני חושב שאני... אני בעיניי זה אומר שתפסיקו דבר להגיד
לנתניהו,
יש דברים שהם...
רגע, 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 רגע,
אני חושב, שהעמדה היא לגיטימית, ואני שותף לה. אני חושב שההחלטה שלכם לחתום על מכתב שלו, במקום להוציא מכתב שלכם, שיחקה לידיו, והנה הוא משתמש בזה. אבל בואי נמשיך הלאה, כי יש נושאים יותר חשובים על סדר היום.
שיחקה לידיו? איפה? בעולם? זה אתה ב-CNN מול העולם. הכי טוב שנהיה כמה שיותר מאוחדים.
בואי נדבר על נושאים קצת יותר.
רגע, רק תגידו, אני רוצה להגיד לכם רק משהו ש... אוי ואבוי, אם גם את האירוע של האג, זה נהפוך לימין ושמאל. זה לא רלוונטי בעיניי. זה המדינה שלנו, וזה מה שעמד מאחורי החתימה של יש עתיד.
מירב, שמעתי השבוע את יאיר לפיד ב-12 מדבר על הרשות הפלסטינית ביום שאחרי, ורציתי קצת להבין מה העמדתה של יש עתיד סביב הסוגיה של עזה. מה ממשלת ישראל צריכה לעשות אחרת ממה שהיא עושה היום?
קודם כל, ממשלת ישראל צריכה לקבל החלטה. אני שמעתי את וטורי גם שאומר, המלחמה לא תסתיים. וטורי, המלחמה תסתיים, אוקיי? אנחנו נגיע לזמן, אחרי הרפיח יש מצרים, אוקיי? המלחמה תסתיים, שאני אשפקל ואני אתחק ממנו.
הכלבים נובחים למלחמה, כן.
כן. מדינת ישראל צריכה לקבל החלטה. אגב, כבר ראיתי שגם גלנט אמר שבסוף יהיה שם שליטה, אגב גם מיקי זוהר, לא רק מרב, אלא אנשים מתוך הליכוד מבינים שממשל צבאי והתיישבות בעזה וכל החלומות הזויים האלה לא רלוונטיים, בטח שזה יעלה בדם של חיילים. לפני שנייה דיברנו על לעמוד מאחורי חיילי צה"ל, זה גם לעמוד מאחורי חיילי צה"ל. לשלוח אותם לממשל צבאי, ואז מה? מה יצא מזה? מה יצא? ולכן אם אתה שואל אותי, קודם כל תחליטו, מה האסטרטגיה? לאן הולכים?
מה האסטרטגיה שלך, הרשות הפלסטינית?
אני, קודם כל, אני חושבת שצריכה להיות איזושהי, אתה יודע, אני גם, דיברנו גם על התערבות של האמירויות, גם התערבות של מדינה, וכך גם התערבות של הרשות הפלסטינית בצורה מסוימת של מנגנון שליטה אזרחי, כמו שיש לנו אגב בשטחי A ובשטחי B.
כן.
אבל משהו צריך לקרות, אתה יודע, אני חייבת להגיד לכם עוד משהו, המעגל הזה של חאן יונס, ג'באליה, זייתון, מתי זה ייגמר? מתי זה ייגמר? אני כל יום את המשפחות הכולות שחשוב לי להגיד להם משהו, מה השלב הבא?
בואי נעבור רגע לנושא, אתם תומכים בהפלת הממשלה, ונכון? אתם רוצים שתוחלף הממשלה ונלך לבחירות.
וזה, זה... מסתבר שרוב העם חושב ככה.
לא יודע, אפשר לדון מה... אבל מה זה יעשה? מה זה, איך זה עומד מול שחרור החטופים והמשך המלחמה?
תשמע, שחרור החטופים זה באמת נהפך לאירוע שלצערי הרב, אתה רואה כאן עניין של ימין ושמאל, וזה נורא. כי אם דיברנו על עד, גם זה צריך להיות קונצנזוס אצל כל האזרחים מימין ושמאל, זה לא קשור ולא רלוונטי שחטפו אותם מהבתים שלהם, לא שאלו אותם מה הם מצביעים, אלא חטפו אותם כי הם יהודים שגרים בארץ ישראל. והעובדה שיש לך נציגים כמו בן גביר, שעוד לפני שהוא שומע, הוא כותב גם, ראיתי גם שאפילו...
רגע, אבל את לא עונה לשאלה, חברת הכנסת מירב בן ארי. האם הליכה לבחירות לא תפגע במאמץ המלחמתי ולשחרור החטופים?
אני חושבת שהליכה לבחירות היא דבר מתבקש. אני חושבת שהממשלה הזאת לא עושה מספיק, לא באסטרטגיה, ובטח ובטח לא בהחזרת החטופים. בטח ראש הממשלה, שראינו אנשים מתוך חדרי המסע ומתן, אומרים שממסמס ולא מקדם. הוא לא יכול לעמוד ולעשות סרטון לאימהות
של התסקניות. אבל את לא עונה לשאלה. האם ללכת לבחירות זה יפגע, ומה עם הפגיעה במאמץ המלחמתי ובשחרור החטופים?
אני לא רואה בזה פגיעה במאמץ המלחמתי. אני רואה ביכולה לשחרר
את החטופים.
אני רואה שהממשלה הבאה, ואני מקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר, תעשה סדר עדיפויות שונה, שזה קודם כל האזרחים,
כרגע
אנחנו שבועים, ובזה יריד יסכים איתי, בתוך באמת עניינים אישיים של ראש הממשלה, ולכן אנחנו לא מסוגלים להתקדם.
רגע, מירב, יש לנו 20 שניות, אני חייב לשאול אותך.
לא, אז אנחנו נמשיך על חשבון הרעיון הבא. האם מבחינת... מה?
יש לנו פה
עוד
מחויבויות, לא, אבל אני רוצה לשאול פוליטית.
אבל אתה לא רוצה לברר, יש פה שאלה חשובה.
אבל לא נברר אותה לאחתי בזמן שנשאר. אני רוצה לשאול פוליטית, מירב, האם לדעתך בני גנץ והמחנה הממלכתי צריכים לצאת עכשיו מממשלת ישראל, מהממשלה שמצאים בה?
אני חושבת שהסיבה שבני וגדי שם זה בשביל עסקת חטופים, ואם אין עסקת חטופים הם צריכים לצאת מהממשלה ולעזור לנו ליצור ממשלה חדשה אחרת.
הבנתי, זאת אומרת, את רוצה לחבור לקולות של חברי הכנסת הלא ציונים בכנסת, וביחד עם חברי הכנסת הלא ציונים בכנסת, את רוצה להפיל ממשלה בזמן מלחמה.
בבקשה, רק התחלנו בציונות, נכון? בוא נתאם גם בציונות. גם באופוזיציה יש חברי כנסת ציונים, שאוהבים את המדינה הזאת, ויכולים לתת ממשלה אלטרנטיבית
טובה. יש דיבור כזה, מירב? יש דיבור על... לא, אני שואל ברצינות, כי אם בני גנץ פורש, עדיין יש 64, האם את יודעת על דיבור בתוך הקואליציה, על כמה חברי כנסת שיעברו צד ויפילו את הממשלה? האם זה קיים? יש דיבור כזה, האם אתם עובדים בזה?
גם אם אני עובדת בזה, אני מסתף, לא נדבר על זה.
לא, אבל איך, נגיד שיש 5 חברי כנסת מהליכוד שירצו לפרק את הממשלה, זה נראה לכם הגיוני שבקולות של חברי כנסת לא ציונים תפורק ממשלה? שלה בזמן מלחמה? זה לא מפריע לך?
רגע, שנייה. בוא נשים שנייה נקודה, כי אמרתי לך, גם ביש עתיד, גם במפלגת העבודה שלא חתמה, וגם במחנה הממלכתי, יש חברי כנסת שאוהבים את המדינה ורוצים יותר נתיבה. זה אחד, ציונים לא פחות לאף אחד אחר. וכן, זה יכול לקרות כי פוליטיקה היא אומנות האפשר. ואם לא, אז הנה אני אומרת לך, אני באופן אישי ועוד הרבה אחרים נעבוד בזה, למצוא 5 שותפים להפיל את הממשלה.
ביחד עם קולות חברי הכנסת הלא ציונים.
אני מזכיר לך שגם נתניהו הפיל את הממשלה עם אחמד טיבי. נתניהו הפיל את הממשלה עם אחמד טיבי.
נצביעו ביחד. נתניהו זה אמת המידה המוסרית שלך. אמת המידה המוסרית שלך היא נתניהו.
נו, אני רק להגיד מילה אחת, מי ש... לא, בבקשה, מי שהפיל לנו את הממשלה היה הליכוד עם הערבים.
בוודאי,
אז יום, מירב, אנחנו נדבר. עמדת המידה המוסרית שלכם מנתניהו, וזה הפלס שלפיו אתם מתיישרים.
מירב, תודה, תודה, שיהיה סוף שבוע
שזכה. חזרנו אליכם ונמצא איתנו על הקו אבי שקד, הוא מתמודד על תפקיד יושב ראש מפלגת העבודה. ערב טוב, אבי.
ערב טוב לך, כמה שיכול להיות ערב טוב, וערב טוב למאזינים, כמה שיכול להיות ערב טוב.
אהלן אבי, זה יריב אופנהיימר, אנחנו מכירים, צריך לומר, אבי ואני מכירים, שלום אבי, מה שלומך?
תודה, גם דוד ואני מכירים.
אז הנה, אז כולנו...
הבחירות בשבוע הבא, ועוררת שערה גדולה השבוע, קראת לכך שיהיה ראש ממשלה ערבי לממשלת ישראל?
כן, אני חושב שמפלגת העבודה, כמותג הוא פנטסטי, אבל ככמות המנדטים על הפנים. וזה כתוצאה מכל מיני סיבות, ולא ננסה להעלות את המאזינים.
לא, בוא נלך לפתרונות, לא לסיבות.
הנה, כן. בוא נלך לפתרונות, כן. יפה, אהבתי את זה דוד. והפתרונות זה, אני איש עסקים, ואני לא יודע כמה פעמים אתם הקמתם חברות בחיים, אבל לי יש חברה אחת שקיימת 30 שנה, וזה מותג, והמותג הזה שווה הרבה, וכנ"ל מפלגת העבודה.
והמנכ"ל הוא ערבי או יהודי?
אבל מה לעשות?
המנכ"ל אצלך, המנכ"ל אצלך, בחרת אותו לפי השאלה
אם הוא... אבל מה לעשות, אבל מה לעשות, החברה שהיא מפלגת העבודה, על הקרשים, ולכן מה עושים היום בחברות בתעשייה? עושים מיזוג. בין מי? בין מישהו שהוא פחות טוב למישהו שהוא יותר טוב, כדי שהממוצע יהיה יותר טוב לשניהם.
אז אתה רוצה למזג את מפלגת... רגע, אז תן להבין, אתה רוצה למזג... תן להבין רק...
עוד משפט. ומצאתי את החברה הערבית, שהיא שווה 30 מנדטים, מפלגת העבודה שווה בקושי מנדט אחד, ואני אומר להם, תשמעו, בואו נתחבר, אבל אני מוכן לתת לכם פרמיה. והפרמיה שאני אתן לכם, היא פרמיה שלא כל אחד יוכן לתת.
אבי, אני אגיד לך מה אני לא...
הפרמיה שאני אתן לכם, היא פרמיה שאתם תוכלו להעמיד ראש ממשלה.
אז מה, אבי, אבל תן לנו לשאול שאלות, אנחנו מנסים... רגע, אנחנו מנסים להבין.
משפט אחרון. אני אתן לכם להיות ראש ממשלה, אני אתן לכם כמות שרים שווה למפלגת העבודה, חצי ערבים וחצי יהודים, ואני אתן לכם כמות לפחות של 50%
אבי,
שיהיו נשים.
אתה יודע מה אני לא יכול לקבל בתיאוריה הזאת? את התחושה או את הדעה שהערבים הם כולם מקשה אחת, יש להם דעה אחת, והאידיאולוגיה שלהם זה להיות ערבי. יש ערבים שהם יותר מוסלמים, ויש ערבים שהם יותר חילונים, יש כאלה שיותר תומכים בקפיטליזם, יש כאלה יותר סוציאליזם, יש מגוון, ולא סתם יש כמה מפלגות ערביות. אז אם כל כך חשוב לך להיות ראש כוח של מפלגה ערבית, יש מפלגות ערביות מגוונות, צריך אולי ללכת לשם, ולא למפלגת העבודה.
דוד, יש היום חטופים...
זה היה יריב ששאל.
יריב, יש כן. היום חטופים, יש היום מלחמה, יש היום אנשים שהם פליטים בארצם, אני חייב למצוא את המתכון כדי לשנות את הדברים, ומפלגת העבודה היא האלטרנטיבה היחידה במדינת ישראל לליכוד. יש לנו היום מפלגות פרסונליות, בהם עומד גנץ, לפיד, יוסי כהן, בנט, ועכשיו רוצה גם יאיר גולן להיות עוד מפלגה פרסונלית. אין לנו סיכוי עם מפלגות פרסונליות להחליף את הליכוד. להחליף את הליכוד שהביא לנו את השביעי באוקטובר, זה רק מפלגה בת 100 שנה, שהיא מותג, היום על הקרשים, אני איש עסקים, אני אדע להביא
אותה... אז אתה אומר שיאיר גולן הוא יביא את מפלגת העבודה לכישלון?
יאיר גולן הוא... איך אני אגיד את זה? מפסיד סדרתי. הוא הפסיד במרץ, הוא הפסיד בעצמאות, ועכשיו הוא שם את עצמו בתוך משפט, שבמשפט הזה רצו לדחות את הבחירות ליושב ראש, אבל הוא נצטרף לבית משפט, והוא יחליט להיאבק במערכת המשפט.
תראה, אבי, אבל...
רגע, אני מבין, רגע, שנייה, רגע, בסדר. רגע, אבל אתה הולך לפרטים מדי. אמרת שהוא מפסיד סדרתי, זה בסדר, זה עניין של פרשנות, אבל אם הוא יזכה בבחירות למפלגת העבודה, אתה תצביע מפלגת העבודה?
תראה, אני ווינר, אני בחיים לא מפסיד. אין לי סיכוי, אני אפילו לא רואה את זה לנגד עיניי.
כן, אבל נניח שככה,
אבי, אל תיחס עליי, פשוט התמודדנו פעם ביחד בפריימריז במפלגת העבודה, אני לא נכנסתי, אבל גם אתה לא נכנסת, אז אתה יודע, בפוליטיקה להגיד ווינר לפני הבחירות זה יפה, אבל יש גם מציאות. והסקרים מראים באופן מוחלט, שיאיר גולן הוא בעצם המועמד היחיד לרשות מפלגת העבודה, ואולי לרשות מפלגת העבודה מרץ בהמשך. ולכן השאלה, אם בכל זאת הווינר וילד שלך לא תעבוד הפעם, האם אתה מאמין ביאיר גולן כיושב ראש המפלגה ותצביע עבורה?
אתם לא מתירים לי ברירה. למפלגת העבודה, מאז שמהירה עבודיה על פרישתה, הצטרפו 19,000 אנשים. 17,000 מהם הגיעו מקמפיין שעשתה המפלגה להחזיר חברי מפלגה שעזבו אותה. זאת אומרת שיאיר גולן הביא 2,000 איש.
למה אתה לא עונה לשאלה?
יאיר גולן משקר בזה שהוא כל הזמן מנפנף במספר 19,000. זה שקר. האיש לא מסוגל להגיד דבר אמת.
אבל ולכן, מי לא מסוגל להגיד דבר אמת?
אני אומר לחברי המפלגה...
רגע, לא הבנתי.
להציל אותה שיציאו בשבילי ביום שלישי הקרוב.
מי לא מסוגל להגיד דבר אמת?
מירב היא אצילית,
ובסך הכל, מה שעושה להנהלה היום, שהיא מינתה, הם זרקו אותה לכל הארוחות, והם לא מתחשבים בה, ונעשים דברים נוראיים ומחשכים. לא די בזאת, הם החליטו עכשיו להרער לבית המשפט המחוזי.
טוב, אבי, זה כבר עניינים פנימיים של מפלגת העבודה, אבל אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, לאחל לך בהצלחה. הפריימריז ביום שלישי, אנחנו מתקרבים ללג בעומר, ההילולה במירון בוטלה, אבל יש הילולה אחרת, אתה מוזמן להגיע אליה, באיך לא שייך ג'רח.
מה זה שייך ג'רח? שמעון הצדי.
במזרח ירושלים. איפה עוד אפשר להדליק מדורה אם לא בשייך ג'רח? אני מזכיר לך אז את בן גביר והלשכה שלו שם. שלום לאריה קינג, סגן ראש עיריית ירושלים והממונה על אגף המורשת.
שלום וברכה.
אריה, אז מה יותר חשוב לך בהילולה הזאת בשייך ג'רח? לשמוח או להמלל את התושבים הפלסטינים?
קודם כל, ההילולה מתקיימת בסמוך לקברו של שמעון הצדיק. דבר שני, זאת מסורת, עיריית ירושלים מממנת כבר 7 שנים ברציפות את ההילולה, שנה שעברה, רק לסדר את האוזן, שנה שעברה הגיעו להילולה 25,000 אנשים, זה לא דבר חדש, המסורת לעלות לקבר שמעון הצדיק היא מסורת של מאות שנים.
זה פתוח לקהל?
ודאי, פתוח לקהל.
זאת אומרת, אם אני רוצה, אני יכול לבוא להשתתף בהילולה?
בוודאי, חד משמעי, זה מיועד לך, מיועד לכל אחד שרוצה להגיע.
כמה הצפי שיבואו?
בוא נגיד, כל מספר מתחת ל-70-80 אלף אותי יאכזב, כי בימים כתיקונה, בלג בעומר, כמו שאמרתי, מגיעים לשם מעל 20 אלף איש, הפעם בגלל שאילוצי הביטחון, ההילולה...
אז רגע, תן לנו זמן ומקום שנדע על מה מדובר.
ההילולה מתקיימת בקבר שמעון הצדיק, שנמצא מרחק של 400 מטר מתחנת הרכבת הקלה של שמעון הצדיק.
ליד המטה הארצי בירושלים.
לא כל כך קרוב, יותר קרוב למלונות לאונרדו ועץ הזית וגם פה.
אוקיי, בכל אופן, באיזו שעה?
ההילולה מתחילה במוצאי שבת ב-10 בערב, בהשתתפות הרב יצחק יוסף, הראשון
עד מתי? עד איזה שעה היא צפויה להימשך?
עד ליום ראשון, למחרת, בקרוב לחצות.
לחצות, כאילו יום בלילה בין ראשון לשני?
בין ראשון לשני, כן. כן,
יש לך איזשהו מסר לתושבים הפלסטינים של שייך ג'רח שיצטרכו משך יממה שלמה לראות ולשמוע את ההילולה הזאת, אתה יודע, זה לא דבר פשוט, אני מניח.
שהם גם מוזמנים.
התושבים הערבים בשמעון הצדיק רגילים ומורגלים, ואני אגיד יותר מזה, אפילו שותפים להילולה, ואני אסביר. המתחם הגדול ביותר, שבו מתקיימים האירועים הגדולים בהילולה השנה, מתקיים על שטח בבעלות ערבית, הערבי כמובן הסכים, קיבל על זה כסף, כלומר רוב ההילולה, רוב ההתאספות וההתארגנות, הטריבונות שהרימו, זה על נכס של
הערבי. תגיד אריה, אין לנו המון זמן, מלחמה, חטופים, משפחות שקולות, זה זמן להילולות כאלה? אולי היה נכון לעשות משהו קצת יותר צנוע?
קודם כל זה הרבה יותר צנוע, בוא לא נשכח.
לא יודע, אתה מדבר פה על 70-80 אלף איש, על יממה של הילולה, על איזה גן אירועים, זה נשמע לי, מה זה מנותק מהחברה הישראלית?
בשנה רגילה, מגיעים להילולה של רשב"י, קרוב לחצי מיליון איש במירון.
זה אתה מדבר על מירון, ואין מירון השנה.
אז השנה, במקום שברדש זה לא במירון, זה
פירוש... לא מרגיש לך מנותק, לא מרגיש לך...
מה, יריב, מה קורה?
אני רוצה לשאול אותך, יריב, תגיד לי.
אין לנו זמן,
אנחנו חייבים לסיים.
מה דעתך על מצד ה...
רגע, קינג, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה, העיקר שיעבור בשלום, תודה רבה וערב טוב, קרדיטים עורכים ומפיקים, אסף נבו ושני רומנו, אחר לשידור טל אשל, עורכי הדיגיטל, אסף חרמוני, מיכל קדוש ואיתי ניקסון, אחרינו ספורט עם קופמן וצביקה שרף הגדול.
סוף שבוע נעים, ושקט.